קהל הקדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, מורה הנבוכים, ואנחנו בפתיחה במהדורתו של הרב קפח, זה בעמוד זין, בעמודה השמאלית. ודע, כי כאשר ירצה אחד השלימים, כפי מעלת שלימותו, לומר דבר ממה שהבין מן הסודות הללו, בין בפיו ובין בקולמוסו, לא יוכל לבאר, ואפילו כדי השגתו בירושלם, באופן מסודר כדרך שהוא עושה בשאר המדעים, אשר לימודן ידוע. כלומר, כשאתה רוצה ללמד איזה אמת עליונה, בעניינים אלוהיים, מטאפיזיים, אתה לא יכול להסביר את זה בצורה מסודרת, אלא יערה לו בלמדו לזולתו, כפי שיערה לו בלומדו לעצמו. השלמים זה כל אדם שהוא הגיע לשלמות ההשגה. כן, כלומר שיהיה הדבר מופיע וצץ ושוב נעלם. כאילו טבע הדבר הזה, ריבויו ומיעוטו כך הוא. כלומר, יש איזה משהו מהותי בעניינים האלוהיים, לעומת שאר המדעים, שהם נרכשים על ידי רמיזה, גילוי והיעלם. כן, צץ ונעלם. לפיכך, כאשר רוצה כל חכם אלוהי, כאן כתוב רבני, זה המילה הערבית, שמשום מה המתרגם החליט לא לתרגם אותה, אלא להשאיר אותה בערבית. אבל רבני הכוונה תיאולוג, מי שעוסק בעניינים אלוהיים, משיג האמת. ללמד דבר מן הסוג הזה, אינו מדבר בו, כי הם במשלים וחידות. כן, למשל, אצל אפלטון, אנחנו רואים שיש לו הרבה הסברות הרצאתיות, הוא מרצה את הדברים, וכאשר הוא מגיע לנקודות עמוקות שחסרות לו המילים, אז הוא משתמש באיזשהו סיפור, מיתוס וכדומה. להבדיל גם בתוך היהדות, אנחנו רואים שכל החכמים הגדולים שעסקו בעניינים האלוהיים, מסרו את דבריהם בשפה של משלים. אגדת גם כן, גם אגדת וגם בנבואה. כן, אצל הנביאים אתה רואה שכשהם מדברים על דברים עליוניים, הם מדברים בשפה של משל, או בסגנון לירי, סגנון שירי וכדומה. כן, והרבו, אינו מדבר בוקים במשלים יחידות, והרבו המשלים, ועשאום שונים במין ואף בסוג. אז עכשיו כאן אנחנו נתחיל ללמוד קצת משהו על סדרי המשלים. למשל, יש ספר שקוראים לו ספר משלה. נכון? משלה שלמה ודוד. אז מה זה משלה שלמה? יש לו שם משלים, יש לו משלים מסוגים שונים. וגם אנחנו רואים שיש כמה פרשיות בתורה שמוכרחים להבין אותן כמשל. למשל, הקדוש ברוך הוא נאמר מפורש שהוא יורד על הר סיני. אין לך כפירה גדולה מזו. וכי אלוהים הוא גוף שיש לו מקום וכדומה, שהוא יכול לרדת ולעלות. כן, ברור שהדברים האלה הם משל, רק השאלה היא משל למה. כן, כמו כן גם הסיפור של גן עדן, ועוד כמה דברים מוזרים שיש אצל הנביאים, שאנחנו מוכרחים להבין אותם כמשל. ואז עשו אותם משלים שונים במין ואף בסוג, וברובם עשו. שיהיה העניין שהמטרה הבנתו בתחילת המשל, או באמצעיתו, או בסופו, אם לא יימצא משל התואם את העניין המכוון מתחילתו ועד סופו. כלומר, לפעמים אתה רואה איזשהו סיפור אצל החכמים או אצל הנביאים, ואתה שואל את עצמך מה כוונתו. והוא מתכוון לדבר מסוים שנמצא רק בתוך חלק קטן של הסיפור, וכל השאר זה תפאורה. כן, בבקשה.
איפה אני יכול לדעת אם כל דבר בתורה, אם זה משל ומשל, או שזה כפשוטו, או שאני צריך לדעת שהוא...
טוב, שאלה גדולה שאלת, איך אפשר לדעת מה משל, מה לא? בתורה למשל, כן? אז אם יש לך מפתח המשלים, זה בסדר. אם אין לך מפתח המשלים, זה בעיה. ואין לנו בזה אלא תשובה חסרה, שהיא צריך לשמש תלמידי חכמים. ככל שמשמשים יותר ומתרגלים יותר לסגנון, מבינים יותר את השפה. האם אפשר להגיד שכל התורה כולה היא משל? זה מה שלמשל טענו הנוצרים. הם אמרו שכל התורה כולה היא אליגוריה. ולכן היהודים הם טיפשים כשהם חושבים שהתורה היא כפשוטו, ולכן היהודים בטיפשותם חושבים שאסור לאכול חזיר רק בגלל שכתוב בתורה והחזיר לא תאכלו. זה מין שטות. באמת צריך להיות יהודי בשביל להיות כזה עיקש, לחשוב שאם כתוב שאסור לאכול חזיר, הכוונה שאסור לאכול חזיר. ברור שלא יעלה על הדעת שזאת כוונת הכתוב. שהרי הכתוב לא בא אלא לומר שאין לטמא את הנפש במידות רעות, כדרך שהחזיר מתגולל בהשפע. אבל בשר החזיר, למה שהכתוב יאסור אותו? רק היהודים המגושמים, הבשר והדמיים האלה, הם מבינים בצורה הזאת. כן, זה אפשרות אחת. ובאמת, יש מקום לדיון. לפעמים באמת אנחנו רואים שהכתוב מתכוון בדרך משל. כן, והאמת היא שבימי הרשב"א, השאלה הזאת עלתה, היה חכם אחד בפרובנס, ששמו היה רבי לוי בן אברהם, שהוא פירש, לפחות ככה הבינו אותו, שאפילו הסיפורים של האבות הם משל. אז הרשב"א כתב שדברים כאלה אי אפשר לאומרם, והוא דן שמה בהרחבה בדבר הזה, אבל לא אמר שמה שום דבר הרשב"א למשל על סיפור המבול או מגדל בבל. שהדברים האלה נשארים עדיין עלומים, והשאלה היא עד כמה יש שם גרעין היסטורי, ועד כמה אנחנו רשאים לומר שזה לא עובדה היסטורית. מה שלא יהיה, התזה הבסיסית של התנ"ך, אני חושב שהיא נכונה, והיא שהקדוש ברוך הוא לקח כזירת התגלות את ההיסטוריה האנושית. לכן אי אפשר לומר שהסיפורים של התנ"ך הם לא היסטוריים, השאלה מה התוכן שלהם. ברור ש... רק שנייה, אני ראיתי... כן. ולכן אי אפשר ודאי לומר, למשל, מעמד הר סיני לא היה. ודאי שהיה. השאלה מה היה, זה כבר שאלה אחרת. כן, הרב קוק באורות אומר שאחד הדרכים כדי לדעת מה אמיתי ומה לא אמיתי, ומה משלי, מה לא משלי, זה משפט קצת מסובך, אבל רוח האומה. רוח האומה קובעת, גם באגרות ראייה, איגרת קוף למדלת, שמה גם כן, שזה עניין של רוח האומה. למשל, ההסברה הסימבולית של פילון אלכסנדרוני. היא לא נקלטה באומה, אומר הרב קוק, זה סימן שהיא באמת לא שייכת לרוח האומה. כן, בבקשה, מה רצית?
מה שהרב אמר עכשיו זה כללי מאוד, רוח האומה גם קובעת בסוף מהי הלכה וכן הלאה.
נכון.
אבל הרב בעצמו אומר את זה, גם לפרק חלק, שהצורה לעלות על משלים, זה כאשר זה לא מסתדר עם ההיגיון, ואז חייבים לראות שצורה אחרת לראות. מה שמסתדר עם ההיגיון, מסתבר שביקשו אותו, זה המהלך ההיסטורי. ומה שלא מסתדר עם ההיגיון, כנראה שצריך פה לדרוש. אז אם זה נדרש, אז זה כבר משל.
יפה. כלומר, זו תשובה יפה מאוד. ולכאורה מספקת מאוד. אני אחזור על תשובתך. מה שישר אומר זה ככה, שהוא בעקבות הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק, מה שמסתדר עם ההיגיון כנראה כפשוטו, מה שלא מסתדר עם ההיגיון לא כפשוטו. רק השאלה, אני שאלת באופן אוטומטי בעקבות דבריך, מסתדר עם איזה היגיון? כלומר, גם פה הסתבכנו. אז כבר הסתבכנו, אבל באופן כללי אפשר כן לומר את זה, כן, ברור. אגב, הרמב״ם בעצמו יסביר את הדברים האלה. למשל, לפי הרמב״ם לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה על הנביא לשכב 300 ימים על צד אחד ולא על הצד השני. דבר לא הגיוני. למה לא הגיוני? כן, או למשל שישעיהו הלך ערום ויחף 3 שנים. מה זה ערום ויחף? מה, הנביא מבזה את עצמו 3 שנים? לא יכול להיות דבר כזה. לכן אומר רמב״ם, מוכרחים להבין שזה משל. אז אפשר להתווכח, כן? יש מקום להתווכח. או למשל הסיפור של יונה הנביא. יונה הנביא נבלע בדג 3 ימים ו3 לילות. מה?
אולי הרמב״ם מתכוון פשוטו שלא תלוי בהיגיון. למה לא לשכב 300 יום על צד כזה או אחר?
כן, אלא זה משל, משל, כן. או למשל... כן, או נגיד את זה אחרת. כתוב על הושע בן בארי, כן? קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. כן? אז וילך ויקח את גומר בדבליים. והוא הוליד ממנה 3 ילדים. זה קרה או זה לא קרה? פשוט הדברים שאכן זה קרה. כן, זה קרה, הוא התחתן עם גומר בדבליים והביא ממנה ילדים, והקדוש ברוך הוא אמר לו ככה וככה. הרמב"ם אומר זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצווה על הנביא להתחתן עם זונה. לא יכול להיות. אלא מה?
כל המבנה שלו לנביא מתערר.
כן, בדיוק. אז לכן הוא אומר, מוכרח להיות שכל זה היה במראה הנבואה בכלל. האישה, הוא התחתן איתה במראה הנבואה, והביא ילדים במראה הנבואה. כן. טוב, בסדר, אפשר להתווכח. אתה מבין שזה דברים לא פשוטים.
מחילה, אנחנו אמרנו קודם,
מורה נבוכים,
נלמד
את הרשב"א. מה ש?
אמרנו קודם, נלמד מורה נבוכים, נלמד את הרלב"ג.
לפני מורה נבוכים נלמד את הרלב"ג? ככה אני אמרתי? אני אמרתי דבר כזה? אינני חושב שאמרתי כך. אבל מן הסתם שאתה צודק, ושאני שכחתי, כי אני לא בסדר. כן? אני לוקח את כל האחריות על עצמי. טוב.
השאלה גם, משלה בן סירה זה כולל או לא?
משלה בן סירה זה משלים, כן, ודאי. אומנם ספר בן סירה איננו חלק מהתנ"ך, אבל הוא חלק מהספרות היהודית. בתוך הספרות היהודית יש גם משלים. יכולים שהכל יעזור. וחלק מזה זה המשלים של בן סירה. אגב, רוב דברי בן סירה הם לא משלים, הם בדרך כלל דברי מוסר. זה מוסר כאלה נחמדים. כן, זה בספרים החיצוניים. טוב. אז אומר כאן, והניחו את העניין שרצו ללמדו למי שמוכשר לדעת אותו, ואף על פי שהוא עניין אחד מסוים, מפוזר במשלים רבים מרוחקים. כן, לפעמים יש איזה רעיון שרוצים להעביר, אז חלק מן הרעיון מועבר על ידי משל א', והחלק השני על ידי משל ב'. ואז הקורא לא מבין את זה, כי באמת, זה כמו בחלום. כן, בחלום יש כל מיני דברים אפשריים, שהם בלתי אפשריים בחיים העירניים. כן, שפתאום אדם נמצא במקום מסוים, הוא בראש ההר, ותוך שנייה הוא נמצא ביער. והוא חוזר לראש ההר. וכאן הוא נשוי, וכאן הוא רווק. איך זה יכול להיות? בחלום הכל אפשרי. מדוע? כי החלום רוצה להעביר לך איזשהו מסר. והמסר מועבר על ידי סמלים. והסמלים מורכבים מדברים שסותרים אחד את השני. אז כך גם בשפה של הנביאים, לפעמים משתמשים בביטויים ובחלקי משלים שסותרים אחד את השני. הגדיל לעשות, דווקא מישהו שהיה אחרי הרמב״ם הרבה, רבי נחמן מברסלב, המשלים שלו, חבל על הזמן, איזה תערובת של כל מיני דברים מוזרים יש שם. כן? אבל הוא רוצה להעביר איזשהו רעיון, אז הוא משתמש פה באיזה חלק כזה, חלק כזה וכל. ויותר עמוק מזה, שיהיה המשל האחד עצמו, משל לכמה עניינים. כלומר, האפשרות שהוא אמר מקודם, זה שרעיון אחד מועבר על ידי כמה משלים. הרעיון השני שהוא אומר, שבמשל אחד יש חלקים לכמה, שהם משלים לכמה דברים. כן, מתאים תחילת המשל לעניין, הוא מתאים סופו לעניין אחר. יש שהוא כולו משל לשני עניינים קרובים מאותו סוג מדע. עד שאפילו מי שרוצה ללמד בלי משל ולא חידה, נגיד, אומר הרמב״ם, בסדר, יש מי שרוצה, אומר, זה נכון שקשה ללמד בלי משל, אני אהיה גיבור, אני אלמד אותך בלי משל. יהיה בדבריו מן העמקות והקיצור, עד כדי שיהיה כמו המשל והחידה. כאילו המלומדים והחכמים מונהגים אל העניין הזה, על ידי הרצון האלוהי, כדרך שמונהגים על ידי מצביהם הטבעיים. מה זה מצב טבעי? למשל, אדם רעב או עייף, אז זה מצב טבעי. זה מביא אותו לאכול ולנוח. כן? הוא רעב, אז זה מביא אותו לאכול. הוא עייף, זה מביא אותו לישון. הוא מונהג על ידי המצב הטבעי. כמו כן, גם בעניינים האלוהיים, הוא מונהג על ידי הרצון האלוהי לדבר בשפה של משלים. כן. אין, זו, כי כנראה, אתה רומז לזה שביהדות אין דבר כזה מחשבה מופשטת. ולכן מוכרחים להשתמש במשלים. למשל, בפילוסופיה, אצל היוונים במיוחד, המציאו מונחים מופשטים, אבסטרקטים בלעז. כן, למשל, אומרים קטגוריה, חומר, צורה, עצם ומקרה וכדומה מהדברים האלה, כן? הסברה, הבנה, כל המושגים האלה לא קיימים בעברית. בעברית תנכית לפחות, מדברים על דברים מגושמים, כן? והדברים המגושמים הם בהכרח משל לדברים המופשטים.
למה? כי זה הורס את עיקרון הפרדס?
לא, זה לא כי זה עושה, כי באמת אין יכולת באדם לדבר על דברים מופשטים. זה בלוף. אני יכול לדבר על דברים מופשטים על ידי ענפים. שפת הענפים. כלומר, יש כאילו שורש, ואני מדבר בשפה של הענף, ואתה מתכוון לשורש. כן? אתה רוצה להגיד משהו? נראה שיש לך משהו ככה ש...
לא, אני אומר שבכל זאת אנחנו מדברים, בכל זאת אנחנו...
עכשיו, כשאומרים, תראה, הנה, עכשיו, כשאני אומר, תשמע, זה עומד לי על קצה הלשון. ביטוי מצוי? אין לו שום משמעות פיזית. מה זה שהדבר... מה?
זה נכון לכל משל.
מה? זה משל, הנה.
נכון לכל משל.
נכון.
זה מה שאני בא להגיד בעיקרון הפרדס, שאם התורה תדבר במשל, אז הפשט לא יהיה מובן, אלא רק הדרש יהיה מובן.
מה? 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 זה אני לא הבנתי את דבריך. פרשנה דבריך עמוקים.
אז זהו, זה מה שאני מנסה להגיד. אם התורה, תגיד, וזה עמד על קצה הלשון, והתורה משתמשת בשפה כזאת, במיוחד כשהיא מדברת על הקדוש ברוך הוא עצמי. אז דבר ראשון, בוא נעשה סדר, דבר ראשון אני לא מבין.
תעשה סדר, תעשה סדר.
למה בתורה אין שפה מופשטת? כי אני אפשר להגיד שדווקא כן יש בתורה שפה מופשטת.
יש בתורה שפה מופשטת? תמצא לי מילה מופשטת אחת. בבקשה, אתה מוזמן.
יד האלוקים,
לא? יד, זה לא מילה מופשטת.
קצה הלשון.
קצה הלשון, זה לא מופשט, זה בדיוק מה שאני אמרתי. זה בדיוק מה שהתכוונתי, זה ביטויים חומריים לחלוטין, שאנחנו משתמשים בהם כדי לדבר על דברים מופשטים.
בגלל היכולת של המשל.
בגלל שאין יכולת בנפש האדם להמציא מילה מופשטת באמת. זה בלוף פילוסופי שיש דבר כזה מילה מופשטת. כן, אדוני, מה אתה רוצה? נכון, אנחנו יכולים לדבר רק על הדברים שאנחנו מכירים, נכון. כל הסיפור של גן עדן מתואר בתורה בשפה פסטורלית לחלוטין. יש גן, יש עצים, יש נחש, יש פרי, יש איש, אישה, כאילו, נהר. כן. ברור, כי אין לנו מילים אחרות. כן, בבקשה. למה הרמב״ם וכדומה השתמשו במילים המופשטות? כי הם הפכו להיות חלק מהתרבות האנושית, על ידי היוונים. והם חלק מדרך החשיבה של האדם המצוי בימי הרמב״ם. ולכן הוא אומר, אני כותב לך עכשיו ספר, כדי לתרגם משפה לשפה. בעצם עיקר העבודה של הרמב״ם היא עבודת תרגום פה. מילון. כן.
תרגום מהשפה הפילוסופית לתורה?
או להפך.
עדיין קשה איך אנחנו לא מכירים את המילים המופשטות, אנחנו מבינים כזה הסברה, אנחנו מבינים...
תגיד לי מילה מופשטת אחת, בבקשה אדוני, לא מהתורה, כי בתורה אמרנו שאין.
אמרנו להשתמש דוגמה של הסברה.
הסברה.
אנחנו מבינים מה זה הסברה.
כן, אנחנו מבינים מה זה הסברה, מאז שהתרגלנו להשתמש במילים כאלה. אבל למה בעברית המקראית מילים כאלה לא קיימות? מה, מה אתה מכוון פרדס?
שאם אני אשתמש במילה מופשטת, אז הפשט לא יהיה מובן. אז הפשט ממש לא יהיה מובן. הרי אם אנחנו מדברים על רמה...
אתה מתכוון לומר שהתורה רוצה ללמד במספר מישורים, ואם זה ידבר רק במישור המופשט...
אז היא תהיה מוגבלת.
כן, זה קצת דומה למה שהרמה הולך להגיד שמה מתוך ספר משלי עוד מעט. כן, כן, בבקשה.
מה עם המושגים המופשטים שאדם מצליח להפשיט מתוך המציאות? כמו שמשל... אני מדבר על הצבע האדום. הצבע האדום זה משהו שהוא עד שהוא לא מלובש בצורה כלשהי, הוא עדיין נשאר מופשט. אבל כמה שצריך אותו מתוך המציאות, אבל בסופו של דבר, למה שייך? המילה צבע האדום, למשל.
הנה, הדוגמה המעניינת, כן? אמרת, הצבע האדום. המילה צבע, בעברית, מה משמעותה המקורית? הצבע שבו צובעים. כן, החומר שבו צובעים, לזה קראו צבע. ולמה שבעברית מודרנית קוראים צבע, איך היו קוראים לזה בתנך?
גוון?
לא, גוון זה בארמית. בעברית, בעברית תנכית. עין. כן, ועינו כעין הבדולח. כן, אז עין זה המילה שבה השתמשו כדי לדבר על מה שהיום קוראים צבע. ומאיפה זה בא המילה עין? מהאיבר הזה, שבו רואים. כלומר, אתה רואה שגם כשרצו להפשיט משהו, לא הייתה ברירה אלא להשתמש במשהו מגושם מאוד. כן.
בתורה ובתנ"ך יש מגמה של לא
להתרומם,
זאת אומרת, זה מתכוון מעל המציאות ברמת הדיבור?
האם, אתה אומר כך, שבתנ"ך יש מגמה שלא להתרומם מעל רמת הדיבור המוחש?
כן.
לא, אין שום מגמה כזאת, זאת המציאות של התנ"ך. זאת אומרת, התנ"ך לא בא להתנגד לפילוסופיה. הפילוסופיה באה אחרי התנ"ך. מובן? כן. אפילו למשל ספר יוב, שהוא ספר פילוסופי מאוד. הספר הזה, כל כולו מילים מהמציאות המוחשית. נכון? טוב.
אם אתה חזק עם זה, אתה ואינו כעין הבדול אחרי, מה המקור של ה...
זה במדבר. בפרשת בעלותך. כן, והמן כזרע גד הוא, מה? ועינו כן הבאודולה. בספרית בדבש זה כתוב, זה בשמות, צפיחית בדבש, לא? אני חושב. טוב, לא משנה.
אז צפיר.
טעם. האם זה דבר מופשט? עד כמה שאני זוכר, טעם, זה דבר שמוחש מאוד.
עוד צבע ליים, ולא השתמשו במילת לשון
בשביל
להסביר
טעם. טוב,
זה סתם פלפול
ליתר, אבל... לא, פלפול מעניין, יש מה לדבר. תחזור על זה עבודה. תן לך עבודה סמינריונית, אני המנחה. קבל על זה ציון. טוב, הלאה. עד שאפילו מי שרוצה ללמד בלי משל ולא חידה, יהיו בדבריו מן העמקות, והקיצור עד כדי שיהיה כמו המשל והחידה. כאילו המלומדים, אגב, גם אצל הפילוסופים הקדמונים, הפילוסופים היותר קדמונים היו מדברים במילים סתומות. כן, אפילו הרקליטס קראו לו האפל, בגלל שלא הבינו את מה שהוא אומר. כן? כאילו המלומדים וחכמים מונהגים אל העניין הזה על ידי הרצון האלוהי, כדרך שמונהגים על ידי מצבים הטבעיים, אלו תראה. כי השם יתעלה זכרו, כאשר רצה להביאנו לידי שלמות ותקינות מצבי חברתנו במצוותיו המעשיות, אשר לא ייתכן זה אלא לאחר מושגים מושכלים, תחילתן השגתו יתעלה כפי יכולתנו, אשר לא ייתכן דבר זה כאילו במדע האלוהי, ולא יושג אותו המדע האלוהי אלא לאחר מדעי הטבע, כי מדעי הטבע, מדע הטבע תוחם את המדע האלוהי וקודם לו בזמן הלימוד, כמו שבאר לי מי שאין בכך, ולפיכך רצה יתעלה פתיחת ספרו במעשה בראשית שהוא מדע הטבע כמו שבארנו, ומחמת גודל הדבר ואומתו, מחמת חוסר יכולתנו להשיג את דברים הגדולים כפי שהם, נאמרו לנו הדברים עמוקים אשר הוזכר חוכמה אלוהית, הודיענו אותם, ממשלים יחידות, ודברים סתומים מאוד, כמו שאמרו זל, להגיד מה כוח מעשי בראשית, לבשר ואדם, אי אפשר, לפיכך סתם לך כתוב בראשית ברא אלוהים וכו'. הבנתם? פה הרמב״ם השחיל בדרך הילוכו כמה רעיונות עמוקים מאוד. כן, הוא אומר, הנה, אתה רואה, גם מעשי בראשית היה צריך להגיד לך אותו במשלים. אבל במקום להגיד את זה ככה, הרמב״ם הכניס שם שני רעיונות לפחות, שהוא רוצה שאתה תבין אותם בדרך אגב תוך כדי שיחה. זה מה שנקרא בפדגוגיה הוראה אגבית. אני מלמד משהו בדרך אגב. כן. למשל, זה כמו שאדם אומר, ביציאה אנחנו נפגשים מאחורי מגרש הטניס. מזה אתה לומד, שיש במוסד המדובר מגרש טניס. זאת לא הייתה המטרה, כן? זה הייתה הוראה אגבית. אז גם פה הרמב״ם, כדרכו, הוא רוצה ללמד אותך הרבה דברים, אז הוא אומר לך אותם בדרך אגב, כדי שהם ייכנסו לתת מודע בלי שתשים לב. בואו נראה על מה הוא מדבר כאן. הוא אומר דבר, דבר כזה. הלא תראה. אני כאן שוב קורא בעמודה הימנית. הלא תראה. כי השם יתעלה זכרו כאשר רצה להביאנו לידי שלמות, ותקינות מצבי חברתנו במצוותיו המעשיות. אז קודם כל אתה לומד מזה משהו, למה המצוות קיימות? בשביל תיקון המצב החברתי. כלומר, המטרה של המצוות איננה לעשות אותך טוב, אלא המטרה של המצוות היא לעשות את החברה טובה. סתם ככה, למדנו פה משהו בדרך אגב. שמה שחשוב בתורה זה הכלל ולא הפרט. וכפי שהרמב״ם בעצמו יאמר בחלק שלישי, שהמצוות, הטעמים של המצוות, הם טעמים הנוגעים לציבור, והתועלת הנמשכת מן המצוות היא שווה עבור הציבור, גם אם בגלל זה יש יחיד שינזק. ולא אכפת לנו מהיחיד שיסבול, בגלל התועלת הכללית. מה? זה דבר מאוד מעניין. למשל, התורה אמרה, אני יודע, אני יודע, צריך להרוג את הרוצחים. נכון? זה תועלת לכלל. בהחלט. כלומר, זה מרתיע. הרוצחים יפחדו להרוג, כי הם יודעים שיהרגו אותם. אבל יש איזה גורם נזק למישהו פרטי. למי? הרוצח עצמו. הוא דווקא מאוד ניזוק מן הכלל הזה. כן, אומר הרמב״ם, בסדר, לא אכפת לנו. מה שחשוב לנו זה תועלת הכלל, גם אם בגלל זה היחיד ינזק. כן? מה אתה אומר? כן.
אם
הרוצח
הוא
יהודי,
אז
הוא
לא
יכול
להרוג
כן, תשעה. אז לפי הרמב״ם, הנחת תפילין, למשל, מטרתה להשריש דעות נכונות באומה. שערי התפילין עם זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים נושאת בתוכה הרבה מאוד ידיעות חשובות, כגון ההשגחה וזויית העולם. נכון? וזה חשוב מאוד שהדברים האלה יוודאו בעולם. ולכן צריך להניח תפילין. גם אם בגלל זה ייגרם לי נזק, כי בדיוק נגמר לי הכסף, ואני צריך לקנות תפילין, וזה יקר נורא, ובדיוק מישהו גנב לי את התפילין, והייתי צריך לקנות תפילין חדשות, אז זה נזק של הפרט. אבל הערך שיש בכלל, תיוודא יציאת מצרים, זה שווה. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. אז זה קודם כל, בדרך אגב, אנחנו למדנו בשביל מה המצוות קיימות. כן.
אתה יכול
בבקשה
להתייחס למה שאומר
המהר"ל בעניין הזה? המהר"ל אומר בדיוק את ההפך הגמור מזה.
כן, יש
שם
ויכוח
בינו לבין הרמב״ם. כן, יש ויכוח בינו לבין הרמב״ם על זה, כן. אנחנו כאן לומדים את דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא שהמצוות נועדו לתקינות מצב החברה. המהר"ל מאוד לא אוהב את זה, ולכן הוא גם אומר את זה, שהוא לא אוהב את זה.
יש גם דעה ששמעתי ש... לא בדיוק חולק עליו, כי בסגולה זה צריך להיות כמו שהמהר"ל אומר, אבל בפועל זה צריך להתגלות כמו
אז כבר מצאת הדעה שלישית, שמנסה עכשיו ליישב בין הרמב״ם לבין המהר"ל.
כן.
בסדר?
כאילו, יש אפשר להגיד את זה?
אה?
אפשר להגיד את זה?
אפשר להגיד את זה, זה דעה שלישית, אין בעיה. זה כמו לגבי הקורבנות. למשל, הרמב״ם אמר שהקורבנות זה תגובה לעבודה זרה. הרמב״ם אומר זה סוד נסתר לעשות איחוד בתוך העולמות. והמשך חוכמה אומר שזה תלוי אם זה במקדש או בבמה. בבמה זה נגד עבודה זרה, במקדש איחוד העולמות. דעה שלישית. זה לא הרמב״ם ולא הרמב״ם. בסדר? אז המהר"ל הוא אומר שזה לא נכון, שהמצוות יש להם ערך מצד היותן אלוהיות. עצם זה שאני מקיים את המצווה של המצווה, זה מדבק אותי במצווה. זאת השיטה של המהר"ל. אבל זאת לא השיטה של הרמב״ם. עכשיו, זה לא שאין קושיות על השיטה של הרמב״ם, אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הוא אומר. בסדר? בכלל, כפי שאמרנו, כשהתחלנו את מורה נבוכים, הרמב״ם הוא מהווה פתיחת סוגיה. עכשיו, מה תהיה המסקנה? סיפור אחר. מה אתה אומר?
לפי זה, איך הרמב״ם מסביר את המצוות שלא נוגעת לחברה כלל, כמו פרה אדומה וכן הלאה?
למה שפרה אדומה זה לא יגיע לחברה כלל? זה כדי לטהר מטומאת מת. מאוד חשוב שתהיה טהרה מטומאת מת. כי האנשים אז יתרחקו מן המוות, מן הדבקות במוות, שכל כך מצויה אצל עובדי עבודה זרה ואת בעלי האוב והמחשבים, שהם כל כך מוקסמים מענייני המוות, והתורה מרחיקה אותך מן המוות. דבר חשוב מאוד. אלא מה תשאל, למה יש שבעה כבשים במוסף של ראש חודש, ולא שמונה כבשים? אומר הרמב״ם, אם היו שמונה כבשים, גם אז היית שואל. ולכן אומר הרמב״ם, לא צריך לשאול, אלא שהכתוב רצה שתכבד את מקום המקדש בהרבה כבשים, ולכן קבע מספר. משכנע אותך? סתירה לדבריו, למה? אתה מדבר כמו המהר"ל. המהר"ל כשהוא קורא דבר כזה זה ממש מעצבן אותו. מעלה לו את הסעיף. אבל הרמב״ם ככה אומר, שבעה כבשים, כן צריך לקבוע איזשהו סכום. אל תחפש... מה אתה אומר? אמרתי
שזה נשמע מצוין על זה.
ההסבר של הרמב״ם? הנה, הוא אוהב דווקא את ההסבר של הרמב״ם. יש אנשים בעם ישראל שהם רגישים יותר לסגנון ההסברה של הרמב״ם, יש כאלה שהם רגישים יותר לסגנון ההסברה של המהר"ל. אשרינו מתוך חלקנו שההשגחה סדרה שהגיעו לעולם שני סוגי נשמות, נשמת הרמב״ם ונשמת המהר"ל, כדי לספק את המזון הרוחני של כל אחד.
אז מי סודק?
מי צודק? אני.
הדעה שלישית.
כן. טוב, בואו נמשיך. אז זה דבר אחד, כן? כאשר, אני לא תראה, כי השם יתעלה לזכרו, כאשר רצה להביאנו לידי שלמות ותקינות מצבי חברתנו במצוותיו המעשיות, אשר לא ייתכן זה, אלא לאחר מושגים מושכלים. וואה. שימו לב למה שנאמר כאן. המצוות, מתי הן גורמות להצלחת החברה? אם מלכתחילה יש גם דעת אלוהים. בלי דעת אלוהים זה לא יעבוד. הנה, שוב המהר"ל מתנגד לזה. המהר"ל אומר, עצם זה שאתה מקיים מצווה שהיא מעט השם, זה עצמו מדבק אותך בשם. לא בדיעבד, כן. כן, זאת אומרת, מה שאין, כן, לפי הרמב״ם, הרי אם אני אניח תפילין כל החיים שלי, ולא ידע שזה זכר ליציאת מצרים, פשוט בזבזתי את הזמן. בסדר? אשר לא ייתכן זה אלא לאחר מושגים מושכלים. ומה המושג המושכל הראשון במעלה? תחילתן השגתו יתעלה, כפי יכולתנו. אשר לא ייתכן דבר זה, איך אפשר להגיע לדעת אלוהים? כי אם במדע האלוהי, כלומר אתה תקיים מצוות כל החיים, כל הקיצור שולחן ארוך, ולא תעסוק במדע האלוהי, פספסת את תכלית החיים חביבי. כן? ככה לפי הרמב״ם.
בסדר, אבל לפי דעתו של הרמב״ם, הרוב, הם לא ישיגו את האור ואת...
אז הרוב לא
ישיגו.
אז המצוות
לא צריכות
כבר? זה
שאלה אחרת. המצוות בסדר.
זה שהם לא צריכות, זה כוונה שהם יצאו ידי חובתם. השאלה אם הם ישיגו על ידי זה את השם. לפי הרמב״ם, מי שלא עסק במדע האלוהי, דהיינו בפילוסופיה, לא יכול להגיע לדעת אלוהים. בפורש. ואז כמה אנשים כאלה יהיו בעולם? האם זה פסימי? כן, זאת שאלה. הרי הרמב״ם אמר בהקדמתו למשנה שהעולם לא נברא אלא בשביל מעט מאוד אנשים. בשביל אדם אחד חכם וטוב היה כדאי לברוא את העולם, ויש אחד כזה כל כמה מאות שנים שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. כך אומר הרמב״ם. אז מה עם כל האחרים? אומר הרמב״ם, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה. כי אם כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. דהיינו, אותו אדם אדיר, הרמב״ם למשל, אם הוא יהיה לבד, ישעמם לו נורא. אז הקדוש ברוך הוא סידר שיהיו הרבה הרבה טיפשים בעולם כדי לשעשע אותו.
והחכם מפיג את שעמומו מהטיפשים.
כן. לא, יש פה משהו מבחינה קיומית. קשה לאדם הבדידות. הבדידות זה דבר קשה לאדם. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהבדידות קשה לו. לכן הקדוש ברוך הוא סידר שהאדם הוא יצור חברתי, והיצור החברתי יש כל מיני סוגים של אנשים. עכשיו יוצא לפי זה, אפשר להגיד שזה נורא פסימי. או להגיד להפך, שהרמב"ם מתכוון לומר שמאחר ולכל אחד יש תפקיד בקיומו של החכם, אז לכולם יש שייכות בחוכמה דרכו. זהו, ולכן אמר אחד החסידים שהרמב״ם היה מייסד תורת החסידות במובן הזה, שהוא בעצם בנה את היחיד המשיג את אלוהים כמין אדמור שדרכו כל המציאות כולה מתעלה. זה אגב גמרא מפורשת במסכת כתובות. יש שם דיון בין ריש לקיש לרבי יוחנן. יש שם ריש לקיש אומר ש... לא זאת אומרת, אחד מהם, או רבי יוחנן וריש לקיש, אחד אומר שמה שעמי ארצות אינם קמים לעתיד לבוא, אינם קמים לתחיית המתים. אמר לו, איך אפשר להגיד דבר כזה? אמר לו, תשמע, מקרא אני דורש, מה אתה רוצה מבלבל לי את המוח? כתוב מפורש, כיתה לורות תלך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה, תל תחייה מחייהו, ושאינו משתמש באור תורה, אין תל תחייה מחייהו. ראה שהוא מצטער. כן? כל כך הרבה מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים, ללא תחיית המתים, זה קצת כאב לו. אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה כולכם? שכל המשיא ביתו לתלמיד חכם. והמהנה, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם.
מה זה מעשי? מה זה מעשי ביתו?
כל המשיא. מסי ביתו. מחתן. 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 יש מתחתן ויש מחתן. כן, כל המסי ביתו לתלמיד חכם. ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם. והמהנה לתלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא בעצמו זכה. אז על זה יוצא שכולם זוכים. עכשיו, זה הדוגמאות שבגמרא, כן? מסי ביתו, עושה פרקמטיה, מענה את המתחם מנחסה. אבל במובן הזה, לפי הרמב״ם יוצא שכל העולם כולו שותף בזה. כי כל העולם כולו בעצם מסי ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ומענה לתלמיד חכם מנחסה. יוצא שהכל מתעלה דרך אדם אחד שבשבילו היה כדאי לעולם להיברא. וזה כמו שאמר בן עזאי, אם אני כאן, הכל, לא, סליחה, הוא אמר הלל הזקן. הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? כן, כלומר, זה נשמע כמו גאווה. אבל אומר, אמר הרמב״ם שם, שהוא עליו השלום היה יחיד בדורו, ולכן הוא יכול היה לומר את הדבר הזה. כן. אז עכשיו, יש עוד הסבר שמה שנותן הרמב״ם, מדוע שאר בני העולם קיימים? הוא אומר, אלמלא המשתגעים לא היה העולם מתקיים. מה זה משתגעים? המשתגעים הם אלה שבונים וילה. המשוגעים או המשתגעים זה אלה שבונים וילות. מי שבונה וילה, לפי הרמב״ם, הוא משוגע. למה? כי זה נגיד, הבן אדם הזה הוא בן 95, והוא בונה לו וילה שתחזיק מעמד במשך 200 שנה, והוא עצמו עוד כמה חודשים זהו, הולך לו. אז אומר הרמב״ם, הוא משוגע. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לקחת לו בקתה קטנה, שזה לוקח חצי שעה להקים אותה, וזה מגן מפני הקור ומפני החום, ומה שנשאר לו, לעסוק בעיסוק החוכמה ובמעשים טובים. אז למה הוא בכל זאת בונה את הווילה הזאת? אומר הרמב״ם, כי עוד 200 שנה, כשכבר הבית ההוא שהוא בנה, ייפול וישאר ממנו רק קיר אחד, ויהיה אותו יום יום שרב, חם מאוד, ויעבור בדרך צדיק אחד, חכם, שבשבילו היה כדאי לברוא את כל העולם כולו, והוא יהיה בסכנת התייבשות, והוא ימצא מקום לנוח בצל וינצל, היה כדאי לבנות את כל הבית הזה בשביל אותו חכם. נמצא שאלמלא המשוגעים, לא היה העולם מתקיים. שוב, מה מתכוון הרמב״ם בזה?
לא להשגחה פרטית.
זה לא השגחה פרטית, אלא זה קשור למשהו אחר. זה השגחה כללית מאוד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא סידר את עולמו באופן כזה שהכל זקוק לכל. זה כמו שנשאל את עצמנו, בשביל מה קיימות הרגליים שלי? התשובה היא, כי הרגליים משרתים את הראש. האם הראש משרת את הרגליים? התשובה היא, לא. זה הרגליים שמשרתים את הראש. אלמלא יש לי ראש, לא היה כדאי שיהיו רגליים. אבל מכיוון שיש לי ראש, כדאי גם שיהיו רגליים. יוצא לפי זה שעל ידי חכם אחד בהיסטוריה, היה כדאי לברוא את העולם כולו. שמה תגידו, זה דעתו של הרמב״ם? כתוב בחז"ל. יש מחלוקת בגמרא בשביל מי נברא העולם. שלוש דעות. יש מי שאומר שהעולם נברא בשביל אברהם, ויש מי שאומר שהעולם נברא בשביל משה, ויש מי שאומר שנברא בשביל דוד, ויש מי שאומר שנברא בשביל המשיח. זאת אומרת, יש לנו ארבעה אנשים שבשבילם היה כדאי לברוא את העולם, כל השאר. מה?
איפה זה נובע?
בגמרא. באיזה מסכת אחת? אחת המסכתות. כן. עכשיו, אם תשימו לב, זה ראשי תיבות של אדם. אברהם, דוד, משה או משיח, זה ראשי תיבות אדם. אז בשביל מי דברה העולם? המהר"ל מסביר שזה... המהר"ל מסביר שזה... המחלוקת היא האם העיקר זה ההתחלה או האמצע או הסוף.
איך זה נכנס תוך המשפט בכתובות שניחה למראים שאתה אומר עליהם כך?
לא, זהו. לכן הוא אומר, מצאתי להם תקנה.
למה כן. הוא עושה להם תקנה? כי זה לא נוח לבוא...
ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ייתכן שעשה דבר שהוא רק בשביל אטום אחד בתוך מיליארד דברים. אלא ברור שזה אסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא, איך להעלות את הכל על ידי אדם אחד. בסדר? לכן חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה באמת נכון, בשביל אדם אחד נברא כל העולם כולו. כן, מה אתה אומר?
אבל אם העולם נברא בשביל משה או בשביל דוד, עכשיו הם נפטרו, אז מה הסיבה ל...
כלומר, אם אתה אומר כך, העולם נברא בשביל משה או דוד, והם כבר נפטרו, אז למה העולם קיים? כי בגלל משה ודוד, כדאי לברוא את כל העולם שאחרי זה.
ואפילו
אחרי שם ישתו? לא. טוב, הלאה. עכשיו, אומר הרמב״ם, כן, הקדוש ברוך הוא רצה להביא לתקינות מצב החברה. ולכן נתן לנו מצוות. אבל המצוות הן מועילות באמת רק אם יש דעות נכונות. והדעות הנכונות ביותר זה הדעות הקשייכות למציאות הבורא. ואי אפשר להגיע להבנת מציאות הבורא בלי להבין את הבריאה קודם. ולכן צריך להתחיל עם מעשה בראשית. עכשיו שימו לב שכאן הרמב״ם עונה תשובה מאוד מיוחדת לשאלה ששאל רש"י. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. למה? כי בעצם מה שחשוב זה תקינות החברה הישראלית. ומה טעם פתח בבראשית? מה עונה הרמב״ם? כי אי אפשר שתהיה תקינות מצבי החברה אם לא יעסקו בדעת אלוהים. אי אפשר להגיע לדעת אלוהים בלי מעשה בראשית. שימו לב שהתשובה הזאת של הרמב״ם היא ההפך הגמור מהתשובה של רש"י. הבנתם?
אולי כי רש"י רוצה לומר שהתורה היא לישראל, והרמב״ם רוצה לומר שהתורה יש לאדם שייכות לאומות העולם. אם אני מתחיל מהחודש הזה, אומות העולם בחוץ, כאשר המצוות דיינו אנחנו נמצאים בראשית.
אני הייתי אומר בדיוק הפוך. ומה אתה אומר ככה? שרש"י אכפת לו רק מעם ישראל, ואילו הרמב״ם אכפת לו מהעולם. אבל הייתי אומר שזה בדיוק הפוך. מה קראתי ברש"י שם? מה הטעם שפתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם.
לא, נגד אומות העולם לגבי הארץ, אבל...
לא, לא, זאת אומרת שבשביל מי נכתב הטקסט הזה? לפי רש"י?
שאומות העולם לא יטעו.
בשביל הגויים. זאת אומרת שהתורה שינתה את סדר כתיבתה רק בגלל דבר אחד, בגלל הגויים. סימן שהגויים חשובים מאוד בעיני התורה. זה הוסיף לנו חומש שלם.
ומה יהיה עם שם המצוות דלנו? אם נאמר, היו מתחילים לפי השאלה, שמתחילים מהחודש הזה לכם ראש חודשים.
אז תשאל את רש"י באמת. כלומר, אם על רש"י זה קשה, רש"י אומר שמה שחשוב לתורה זה אומות העולם, אז ממילא נשאלת השאלה, מהממשלה מצוות בני נוח, נכון?
אז אולי אפשר לומר הפוך ברש"י, לומר שרש"י אומר בשביל ישראל, התורה כולה בשביל ישראל.
אבל זה לא מה שכותב רש"י.
לא, רק בהתחלה הוא אומר, אנחנו רק רוצים...
זה הווה אמינא, הווה אמינא היא שהתורה היא כולה בשביל ישראל. ומה המסקנה? בשביל אומות העולם. נכון? הייתה אבל מן הלומר שהתורה היא פרטיקולריסטית עד כדי שלא אכפת לה מאומות העולם. ומה אומר לך רש"י? לא, עד רבה, זה בשביל אומות העולם. נכון? זה בדיוק כך.
הרי רש"י אומר לישראל?
מה?
אתה אומר שרש"י אומר...
רש"י אומר שהתורה נכתבה בשביל הגויים.
כן, בראשית לישראל.
בשביל הגויים.
מה?
כן.
אפשר לומר ש...
רש"י אומר שבראשית נכתב בשביל הגויים. שאם יאמרו אומות העולם. מה?
זה הדיבור הראשון.
נו.
אבל בדיבורים הבאים, רש"י אומר, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. וכך רש"י בשיטתו, כל חומש מתחיל בשביל ישראל. חשוב לו לומר שהכתובת זה בשביל ישראל. אנחנו יודעים שהתורה באמת ניתנה לישראל, אבל אולי אפשר לומר...
כלומר, אתה אומר שזה עשה. אתה אומר פה דבר יפה. אתה אומר שסתירה בין דברי רש"י בהתחלה, לבין רש"י השני על הפסוק בראשית.
כן.
נכון? יש פה סתירה, אם כן.
כך נראה, בכל.
כן, אבל בינתיים, אם נלך לפי הרש"י הראשון, הרש"י הראשון, אתה מסכים איתי, אם כן, שאומר שהתורה נכתבה בשביל הגויים.
כדי שהם לא יטענו איזו טענה.
בסדר, אז זאת אומרת שזה חשוב מה שהגויים חושבים.
כן, לא התורה, אולי המילה בראשית.
רגע, לא, לא, לא המילה בראשית.
רק הסדר.
כן, אתה צודק, הסדר הוא חשוב.
אז היינו כותבים ככה, היינו כותבים תחילת התורה.
יוצר, יש לי שאלה. אתה אומר בראשית, עכשיו תמיד את הרש"י השני, בראשית בשביל ישראל, נכון? שהמילה בראשית פירושה בשביל ישראל שנקראו ראשית. למי נועדה הידיעה הזאת?
לישראל.
לא.
מה? שהתורה ניתנה לישראל.
לא.
איזו ידיעה? של רש"י השני?
רש"י השני. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אומר רש"י? איך רש"י קורא את הפסוק עכשיו? בשביל ישראל נברא העולם. נכון? למי הידיעה הזאת צריכה להיות מועברת?
לאומות
העולם. יוצא לפי זה שרש"י חושב שאומות העולם צריכים לדעת שהעולם נברא בשביל ישראל. נכון? אז יוצא, לא? כלומר, אם אני לוקח כאן, כי אם לא, אז יש לי סתירה בתוך דברי רש"י. אז אני לא רוצה שתהיה סתירה בתוך דברי רש"י, ולכן אני מניח ככה, שרש"י לימד אותי בתחילת התורה, עוד לפני הפסוק בראשית ברא, שכל הטקסט הזה כתוב בשביל גויים. ומה הגויים צריכים לדעת? את מה שכתוב בפסוק הראשון, שזה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל נברא העולם. בסדר? אבל זה בשביל הגויים. אוקיי?
מה
הרמב"ם אומר? אמר בכלל, הוא בפאזה אחרת לגמרי. אצל הרמב"ם, המטרה היא לדעת את אלוהים. אבל למה צריך לדעת אלוהים? כדי שהמצוות של ישראל יועילו להם. זה מה שהוא אומר. ולכן היה צריך להתחיל ממעשה בראשית, כדי ללמוד פילוסופיה בעצם, וממילא המצוות של ישראל מועילות להם. כלומר, לפי הרמב״ם, מי חשוב בעולם? מי חשוב שיבין את התורה יותר, נכון? רק ישראל. כלומר, דווקא הרמב״ם הוא גזעני, ורשי הוא אוניברסלי. בסדר? אוקיי. אז זה קצת הפוך מה שרגילים ליחס לרמב״ם ולרשי, אבל מה אני יכול לעשות שזאת האמת? טוב. אגב, פה אנחנו נדוגים באמת בשאלה מאוד רצינית. השאלה ששואל רשי, כן, מה טעם פתח בבראשית? שאלה מוזרה מאוד. מה זאת אומרת מה טעם פתח בבראשית? זה לא מעניין? תגידו לי. אם היית, נגיד, נותן את ספר התורה לאריסטו לקרוא, אומרים לו, אריסטו, יש לך זמן, אולי תיקח את הספר הזה, תקרא. אחרי זה תגיד לנו מה כתוב שם. טוב, אריסטו, שאדם מוכשר, כן? קורא את התורה די מהר, אומרים לו, תגיד, אריסטו, במה שקראת, מה היה החלק המעניין ביותר עם כל מה שקראת? מה הוא יענש בראשית? לא, נגיד, בסדר, השאלה אם בראשית זה אומר שהעולם קדמון הוא נברא, זה שאלה אחרת. אבל קודם כל, מה הנושא שהכי עניין אותך מן הכל? אריסטו כתב מפורש בתחילת המטאפיזיקה, שחוכמת ההתחלות היא הנעלה מכל החוכמות. אז חוכמת ההתחלות זה מעשה בראשית. רשי, יהודי חשוך, לכאורה, הוא אומר, מה טעם פתח בראשית? מי צריך את זה? תגיד לי מה עושים. אז למה התחלת עם משהו אחר? כן, איזה צורך לענות לגויים. זה נראה מוזר מאוד. מה, רשי לא מבין מה שאריסטו היווני מבין?
הוא מפרש את זה לנו, לא לגויים.
מה זה לנו? אז ליהודים לא אכפת מההתחלות?
חיים בדורות.
אכפת.
המהות של היהדות זה התחלות, לא?
אכפת, אבל מתוך...
אז אני אגיד לך משהו. לא, אני אגיד לך דבר פשוט מאוד. רשי, שהוא יהודי אמיתי, הוא מבטא את הרגש היהודי הברור, שידיעה מטאפיזית שאין לה השלכה מעשית, זה כאילו לא קיים. זה ממש לא קיים. כלומר, דבר שאתה אומר, מבחינה רוחנית זה ככה וככה וככה, יש לזה נפקא מינה? אין נפקא מינה, זה לא קיים. זה בדיוק הפור מהפילוסופיה. בסדר? לעומת זה, הרמב״ם, מכילה הרב, הייתה תקלה במערכת השאלות, אני עומד להעביר לרב כמות גדולה של שאלות תודה. אז תעביר, מי בוא מדבר. כן, נראה, מי ישאר לנו זמן. כן, אבל זה מהערוץ. מה? טוב. איך נראית פטריוטית ישראלית? יש לה דגל, שופר, מפת שבילים. מה שכתוב כאן, איך נראית פטריוטית ישראלית? פטריוטית ישראלית?
ביגון דיבר על זה בשיעור הקודם. כנראה זה נשאר מהשיעור
הקודם. זה נשאר מהשיעור הקודם. יכול להיות. טוב, השאלה השנייה גם כן נראה לי שהיא... לא, זה גם לא שאלה. השאלה הנוספת, זה כן נראה שייר. אם יש משלים לא מלאים, אז האם לא צריך לדייק במשלים? או שמדייקים כמיטב היכולת ובשאר עוזבים? בצורה אחרת, מה אם החכם מתכוון רק לתחילת המשל, ואני עושה דיוקים מיותרים בתפאורה? זה בדיוק מה שהרמב״ם רוצה לדון בו בהמשך. כן. שלום לרב. האומה היהודית היא מפולגת להמון המון כיתות. אם כן, מהי רוח האומה? אם נלך לרחוב ונבדוק מה אומר כל מוכר בשוק, הוא פרופסור באקדמיה, נגלה שרוח האומה זה דבר לא ברור בכלל. ונחזור ללא תשובה ברורה. לכן צריך מרחק של כמה מאות שנים, ואז אפשר לדעת מה רוח האומה. האם הרמב״ם מסביר את המושג משל, ואם לא, מדוע לא יסביר? הוא יסביר בהמשך. האם השם מורה הנבוכים קשור לפסוק בפרשת בשלח, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, רש"י, נבוכים הם, כלואים הם במדבר, שאינם יודעים לצאת ממנו ולהיכן ילכו. כן, לפי מה שהרמב״ם הסביר בהתחלה, שמדוע הוא קרא לספר מורה נבוכים. שלום לכבוד הרב. אם אין דבר כזה מילים מופשטות, אז איך הסבירו את עצמם פילוסופים ומתי נתבדו דבריהם? תודה. לא, אמרתי שאין מילים מופשטות בעברית, אבל יש בשפה פילוסופית כן. שלום לרב, בדוגמה של הרב בנוגע לרוצח, האם הריגת הרוצח לא מכפרת על חטאו, ואז היא מועילה גם ליחיד הזה? זה אכן נכון. אבל גם אם זה לא היה מכפר, נגיד שהוא לא עשה תשובה, כי הרי אין כפרה על ידי להרוגי בדין, אלא אם כן עשו תשובה, גם אם לא עשה תשובה, אנחנו היינו הורגים אותו. כן. האם לפי הרמב״ם אין שום תועלת בקיום מצוות בלי דעת השם, או שיש תועלת מזערית, אך לא עיקר ההשפעה שהיא להרבות דעת השם? יש גם השפעה, הייתי אומר, היגיינית, הרמב״ם מסביר בחלק שלישי. הדעה של הרמב״ם על תפקיד הטיפשים זה מזעזע. איפה הרחמים והחמלה? האכלה של כל אדם באשר הוא, אהבת הבריות. אהבת הבריות זה לא שאתה אוהב את האדם בכל מצב, אלא אתה אוהב אותו כל כך שאתה מכוון אותו למטרה שלו. אם יאמר אדם, תשמע, השיקור הזה אל תנסה לגמול אותו, כי צריך לאהוב כל אדם. אני כל כך אוהב אותו שאני רוצה לגמול אותו משתייה, בוודאי, צריך לדעת לכוון אותו למטרה. רגע, מה אתם עושים פה? אם העולם נברא ליחיד סגולה, איזה מקום יש לכלל שלמענו המצוות? כי הכלל הזה יוליד הרבה בעלי דעת. מה נוגע לבר יוחאי? האם לא נברא העולם עבורו? כן. נותר לתהות לפי הרמב״ם, מהו חטא היוהרה והגאווה? האם הרמב״ם הכיר את המושג שגעון גדלות? כן, בוודאי. הרמב״ם אומר שצריך ענווה. הרמב״ם הרי הוא דווקא בהלכות דעות כותב שהענווה היא המידה שצריך להיות בקיצוני. אבל הענווה זה לא אומר שאדם טועה לגבי מהותו. שלום לכבוד הרב, האם לומר שהתורה היא סך הכל עניין חברתי מדיני זה לא הקטנת התורה? הרי זה מה שהמחקרים אומרים. אני יודע אם זה מה שהמחקרים אומרים או לא, זה מה שהרמב״ם אומר. שלום לרב שרקי, במידה וחשובה לעם ישראל הדעה של הגויים, מדוע לא נשאל אותם היום על בניית בית המקדש? ישיבו כן, נבנה אותו, ישיבו לא, לא נבנה אותו. שלום על ישראל, תודה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, היום אנחנו לא בונים, כי הם לא רוצים. שבוע טוב ומבורך הרב. אבל את הגויים לא כל כך מעניין את דעתו של רשי, זה ממש לא מעניין אותם, איך אתה יודע? אתה דיברת עם גויים? אני כן. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמור לעשות כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, נתנך השם אלוהיך, נתנה לך ולא לגויים. כן, אבל מה אם ונברכו בך כל משפחות האדמה? זה לא קיים? הלאה. וואו. טוב. לכן אומר, ומחמת גודל הדבר ורומם אותו, מחמת חוסר יכולתנו להשיג, לא סליחה. טוב, אנחנו נמשיך את זה בפעם הבאה, כי אני רואה שאנחנו נעצרים באמצע, כי הדברים ארוכים. שלום.